ערב טוב לכולם, אנחנו ממשיכים בהקדמה לספר הזוהר, סיימנו בשיעור הקודם את אות כף ב' ואנחנו נמשיך מכאן את שאר הנושאים. בעצם בעל הסולם בקצרה על מה שדיברנו בשיעור שעבר, הורה לנו את זה שהעצמים הרוחניים והעצמים הגשמיים נבחנים ברצון לקבל שלהם. הוא אמר שהרצון לקבל, בעיקרון כשאנחנו מסתכלים על בני אדם, הוא נחתך לשלושה חלקים, הרצונות הבהמיים, הרצונות להשכלה, והרצונות לכבוד ושליטה. בדרך כלל, בעל הסולם מחלק את זה למנעד יותר רחב, את הרצונות הגופניים הוא מתחלק קצת יותר, וגם הוא מוסיף את הרצון לכסף. אבל פה הוא חילק את זה לשלושה, הוא אמר לנו באותיות הקודמות, רצונות הבהמיים, הרצונות להשכלה ולכבוד ושליטה, והוא בא ואומר, תדע לך שדי לעבד להיות כרבו. זאת אומרת, זה לא משנה אם לאדם יש רק רצונות בהמיים, או רצונות יותר אנושיים כמו כבוד, שליטה והשכלה, השאלה למה הוא משתמש ברצון שלו. זאת אומרת, אם הרצון שלו הוא רצון בהמי, אז הוא ישתמש בשכל שלו בשביל לקבל הנאות בהמיות. אף על פי שהוא ישתמש בדברים שהם גבוהים יותר כמו השכלה, אבל כל השכלה שהוא ירכוש, היא תשרת את הרצון הבהמי. בפשטות, בוא נגיד ככה, זה שאדם נראה בתבנית אדם, זאת אומרת עם פנים ועיניים ואף וידיים ורגליים, לא מעיד על כך שהוא בן אדם. מה מעיד על כך שאדם הוא אדם? אדם זה משון אדמה לעליון. מה הרצון הפנימי שלו? מה הרצון של העליון? הרצון של העליון זה להשפיע. אז אם הרצון שלי הוא גם להשפיע, או אולי נגיד את זה בצורה אחרת, אם ההנאה שלי היא להשפיע ולהיטיב לאחרים, אז רע אני נבחן כאדם, מלשון אדמה לעליון. אבל אם אני משתמש בכל מה שנתן לי הקדוש ברוך הוא, שזה שכל, יכולות רגשיות, ממון, כל דבר שאתם רק יכולים להעלות בדעתכם שהוא איזשהו משאב פנימי של הבן אדם, כל המשאבים אני מנצל רק בשביל הנאות בהמיות, יכול להיות הנאות גופניות כלשהן, נגיד לצורך עניין אדם מאוד מאוד אכילה, אז הוא את כל החיים שלו מסובב סביב תאוות הזלילה, כן, היום הוא עסוק בלזלול אוכל או בלהכין אוכל או בלקנות אוכל. אז אתה נותן דוגמה, כן, יש הרבה תאוות אחרות שאנשים מרגזים את החיים שלהם, כמו תאוות ניוף או תאוות ממון, אבל בסופו של יום, השאלה היא לא מה היכולות שלך, אלא מה הרצון שלך. אני כבר הופך אותך לקו-הוסט. אני כן, ערב טוב. אני כן חושב שכדאי שלכתחילה, תשים את השם שלך, אני עכשיו אוסיף את זה, אבל כמנהל שידור, כי זה בעצם יקל על אנשים להבין שהם יכולים לפנות אליך. רק שנייה, אני אעשה את זה כבר כרגע. פשוט תמיד תכתוב יוסף ברמי, מנהל שידור, ואז זה פשוט חוסך לי להסביר למי צריכים לפנות, אם פונים בצ'אט או משהו. בסדר, שיניתי את זה כרגע. בואו נראה גם מה קורה איתנו בסדר. אוקיי, אז אנחנו ממשיכים מהנקודה הזאת. אז כמו שאמרנו, לא משנה אם התבנית שלנו היא תבנית אדם והיכולות שלנו הן יכולות של אדם, שאלה היא אם הרצון שלנו משמש אותנו לרצונות אנושיים של אדם ומעלה, של אלוקים, כמו הרצון להשפיע, או שהרצונות שלי משתמשים את הרצונות בהמיים שלי. בוא נגיד ככה, אם הרצון שלי בהמי, אני אשתמש בכל הכלים שלי להשגת הנאות בהמיות. אם הרצון שלי הוא אנושי ואלוקי, אז אני אשתמש בכל היכולות שלי להשיג הנאות אנושיות ואלוקיות. כן, זאת אומרת אנושיות וצפון, מה שנקרא. השאלה היא לא מה אני רוצה, או לא מה היכולת שלי. השאלה היא לא מה היכולת שלי, אם יש לי יכולת של סוס או של אדם, אלא מה הרצון שלי. אם הרצון שלי הוא רצון של סוס או רצון של אדם. אם הרצון שלי הוא רצון בהמי כמו של סוס, אז אני כל היום אשכב על החציר באחו, ואוכל חציר. אוקיי? ואם אני רוצה, יש לי רצון אנושי, אז המשאבים שאלוקים נתן לי, להשתמש בהם על מנת להציג רצונות אנושיים. יכול להיות השכלה, ויכול להיות דברים אחרים. אבל אם הרצון שלי הוא אלוקי, רצון להשפיע, אז אני אשתמש בכל המשאבים שלי, כגון ההשכלה והכבוד והתאוות הגופניות וכל מה שיש לי, על מנת להפוך להיות אדם אלוקי. זה מה שהוא אמר לנו באות הקודמת, זה מה שלמדנו בשיעור שעבר. במילים פשוטות, אדם נחשב, אם הוא במדרגת בהמה או במדרגת אדם, על פי רצונו, לא על פי תבנית גופו. יש לך פה אנשים שהם הולכים בתבנית בן אדם, אבל הם בהמות. לא בהמות במובן של להעליב אותם חלילה, אלא ההתנהגות היא בהמית. מה הכוונה ההתנהגות בהמית? דרך אגב, גם דרגת גוי היא אותה דרגה של בהמה. לכן כתוב באברהם אבינו, שהוא הלך עם יצחק לעקדה, והוא השאיר את הנערים, מי היו שתי הנערים? ישמעאל ולזר. אז הוא אומר, שבו פה עם החמור, כי אתם בדרגת חמור. מה זה דרגת חמור? חומריות, בהמה, במה. מה שאת רואה זה מה שיש בה, נוטיות בהמה. אבל אם נלך על זה טיפה יותר קצת גבוה, אז בהמה, כפי שהסברנו הרבה פעמים, על פי תורתו של בעל הסולם, הראש והזנב של הבהמה אותו גוף. וזה מעל חוסר התפתחות. יהודי בשונה מאוד מהבהמה, צריך כל הזמן לצמוח ולהתפתח מבחינה רוחנית. אסור ליהודי להיות תקוע. אין דבר כזה יהודי שלא מתקדם. הוא יורד, הוא עולה. זו הבטחה שניתנה לאברהם, שהבנים והצאצאים שלו יהיו ככוכבי השמיים, או כחול של פני הים. או שהם יורדו להיות הדבר הכי זול שיש בכדור הארץ, חול על פני הים, או שהם יעלו מעלה להיות כוכבים. השאלה, באיזה כיוון אתה? זה שיעור למתקדמים. מה זה שיעור למתקדמים? אנחנו כל הזמן בהתקדמות, כל הזמן בהתפתחות. אוי ואבוי לאדם שיחשוב שהוא יכול לעצור רגע. פעם מי שמשל את זה לנסיעה באופניים, בעלייה. אז או שאתה מתקדם, או שאתה נופל. אבל אין דרך אחרת, ההתקדמות היא נדרשת מאיתנו, ודרך אגב זו הסיבה, כפי שהסברנו בשיעורים הקודמים, באותיות היותר מקדמות של המאמר, לאיסורים. כי אחד הדברים שמקדמים את האדם, אם הוא לא בא מרצונו הפרטי ללמוד תורה ולהתפתח, זה איסורים. וכל האיסורים שאנחנו רואים, גם בחיים הפרטיים שלנו, וגם בחיים החברתיים שלנו כחברה, חברה יהודית, בטח כחברה ישראלית בארץ ישראל, שאי אפשר להגיד שאנחנו לא סובלים פה 20-70 שנה, מהיום שקמה המדינה הזאת, אנחנו רק חוטפים על הראש כל הזמן, מכל העולם, לא רק מערבים פה מסביב או מבפנים, מכל העולם, למה? פשוט מאוד, כי אנחנו נדחפים להתפתחות, הבורא רוצה שנתפתח, ואם אנחנו לא מתפתחים מרצוננו, אז אנחנו מתפתחים על ידי איסורים. אלו שתי הדרכים, שתי המוסרות שנתן הקדוש ברוך הוא, משום שטבע האדם הוא לברוח מייסורים ולרדוף אחרי תענוג. הגילוי האמיתי של חומת הקבלה, זה שהתענוג האמיתי, זה בלקבל את אורו יתברך, ולא בשום דבר אחר. כל הדברים האחרים, הזוהר כותב, קורא להם נהיר ודקי, אור דק, דלוח, לא שייך בכלום. נספר למשל על הדבר הזה קצם, ואנחנו נמשיך בעוד חף ג' בהקדמה לספר הזו. משל ששמעתי לפני המון המון שנים, מאוד מאוד יפה על ההסבר של האיסורים. מסופר על מלך אחד, שהיה לו בן יחיד. הרבה משלים מתחילים על מלך עם בן יחיד. למה זה? כי אנחנו הבן היחיד של הקדוש ברוך הוא, עם ישראל. ואנו בחרת מכל עמים. אז בן היחיד הזה, מי שיש לו ילדים בבית, נוער, יודע שנוער יודע לעשות הרבה שטויות. למה נוער נקרא נוער? משום שהוא מתנער מקבלת תורה ומצוות, מתנער מהדבר האמיתי שהוא צריך לעשות פה. אז אותו נער הגיע ככה, גדל, פיתחו אותו בשביל בגדי מלכות, ולימדו אותו שפות, ושיעורים בפוליטיקה, והנהגות עולם, וקבל את המלוכה. אבל כמו נער איכותי, לא יודע אם אתם זוכרים מה עשיתם שהייתם נערים, אבל אני יודע שאני עשיתי שטויות. אז הוא היה יורד לחומה של הארמון, מצא לו איזה מפלט שם, היה בורח, והולך מתטייל בשווקים. זה היה לראות עולם, היה מתחפש, לא מגלה את עצמו כנסיך, ולאט לאט הגיע לנערי רחוב שמסתובבים שם, ככה, אלה יושבים ככה באיזה פינת רחוב, רואו אותם השוטים, משתכרים, לוקחים כל מיני דברים, ורצה להתחבב איתם, וגם הוא התחיל לשתות ולעשן ולעשות שטויות. אז ברח לילה, ברח שתי לילות, לאט לאט התחילו לחפש את הנסיך, הנסיך נעלם בלילות, בכל זאת יש שמירה על הארמון, יש שמירה על חדרו של הנסיך, ולא מוצאים אותו. ומה חוזר מאוחר בבוקר? אז כמובן שהשבק של הארמון התחיל לשים עליו שמירה, והיו עוקבים אחריו. ככה היו הולכים בלי שהוא ידע, ראו מאיפה הוא יוצא, וראו שהוא הולך ככה עם כל הנערי רחוב, ומסתובב איתם, לאט לאט גם היה מדמה להם, כן? היה לפני שהוא יוצא, היה מחליף את בגדי המלכות לאיזה בגדים ככה רחוביים, ועושה איזה בלורית ואיזה תספורת, ושם איזה לא יודע מה, תכשיטים כאלה שהתערבב איתם, הוא רוצה להיות חלק מהם. לא היה לו אחים, לא היה לו... כל היום היה רק בשיעורי מלכות. נמאס לו. טוב, הגיעו השבק בבוקר... למלך, אמרו, תקשיב, עקבנו אחרי הנסיך, בדקנו, ראינו, נו, איפה הנסיך? הוא יורד לפאבים, הוא יורד למסיבות, הוא יורד לשטויות. איך התחלחל? זה כל המלוכה, יש לי מדינות, יש לי, יושבת על הכתפיים של הבחור הזה. מה, הוא ילך פה עכשיו, התקלקל עם כל מיני שטויות, לא חרם. טוב, זימנו את הנסיך לחדרו של המלך, והמלך אמר לו, תגיד לי, מה קורה איתך? איפה אתה בלילות, איפה אתה זה, מחפשים אותך, הנסיך התחיל, ניסה להתחמק, והמלך בחוכמתו, לא ישר פרס לו שהוא יודע איפה הוא, אמר לו, תשמע, אתה נסיך, יש לך אחרי גדולה, אין לנו עוד ילדים, אתה כל המלכה לכתפיים שלך, נסיך אמר, תדאג, אני יודע, כמובן בערב, החליף בגדים, שם את הג'ל, והלך חזרה לרחוב להשתכר ולקחת כל מיני שטויות ולעשות כל מיני דברים. המלך רואה פעם, פעמיים, לקח יצא מפה, יצא משם, אין מה לעשות. הילד הזה עקשן, כמו פרד, והולך ומתקלקל לו. מה יהיה על המלוכה? מה עשה? המלך כינס את כל היועצים, שם אותם בחדר אחד, נעל עליהם את החדר, ואמר להם, עד שאתם לא מוצאים לי פתרון, אף אחד לא יוצא מכאן. נוצאים ישבו 3 ימים, הכירו את הנסיך הזה מלדתו, ידעו את כל תכונות האופי שלו, היו המלמדים שלו, היו, בעצם גידלו אותו. עשו מפה, משם, אחרי 3 ימים יצאו, הגיעו למלך, יש לנו פתרון. נתנו לו מכתב עם הפתרון, מלך קרא וכך עשה. חידת המשמר המלכותית הגיעה לאותם נערים, קלעה אותם והביא אותם לארמון. הם פחדו פחד מוות, זה... תחשבו כמו היום, נגיד בסין, תופסים איזה מישהו, זה, או באיראן, זה, באים למלך ויכול להרוג, להוריד ראש, זה לא משחק. הגיעו, הכניסו אותם למלך, כמובן, הלבישו אותם, סידרו אותם, הסבירו להם איך מתקרבים למלך, שלא מפנים לו גב, ואסור, כל מיני הנהגות, איך מתנהגים למלך. והם נכנסים עם המאבטחים, עומדים מול המלך, קוראים ברך, המלך אומר להם להתרומם, הם לא יודעים מה הוא רוצה מהם, אבל הם יודעים ששטויות הם עשו. אז אולי תפסו אותם על כנבה, על משהו, מה המלך רוצה? אמר להם, תקשיבו, אני יודע שיש לכם איזה נער חדש שהתחיל להתערבב איתכם, פלוני אלמוני. כן, בטח, מכירים, חבר שלנו, חשבו אפשר לזרוק עליו את האשמה. אמר להם, תראו, אני מעוניין, שבפעם הבאה, שהנער הזה בא אליכם לשחק איתכם, להשתובב איתכם, להשתולל איתכם, להשתכר איתכם, אתם מרביצים לו. תוך כדי שהוא אומר את זה, מכניסים קרקרה לתוך החדר מלכות, מלאה ביעלומים, מלאה ביעלומים, וזהב, ותכשיטים. הוא אומר להם, כל פעם שתעשו את זה, תבואו לכאן, כל אחד יבוא עם בלי, יכול לקחת מהקרקרה מה שרוצה. הם היו בהלם. זה הדבר שאנחנו הכי אוהבים לעשות. להרביץ ולהתעלל ולשבור עצמות, מצוין. אמר להם, ראו, הוזהרתם, שלא תעזו להרוג אותו, ושלא תעזו לעשות לו פציעות קשות, המטרה היא בעיקר להפחיד אותו. אין בעיה, עד מלכותו, כל אחד לקח לי, רצו החוצה בשמחה. בערב, במקום המפגש הקבוע, מחכים, הנסיך יורד, מחליף בגדים, בורח מהמחילה, כמובן שמבטיחה שהשבק שם אחריו, ואיכשהו מרחוק מנפנף להם, או יוסי, מה נשמע? הגיע אליהם והתחילו לפוצץ אותו ולהרביץ לו ולשבור על המקלות, עד שהוא שכב שותה דם. והלכו, כל אחד עם הטלי, צוחקים ומאושרים. מיד החבר'ה של המאבטחים לקחו אותו, העלו אותו על אמבולנס של הארמון, החזירו אותו הביתה וטיפלו. הוא לא הבין מה קרה בכלל. מבית ההכרה, קם פצוע כולו, ישב כמה שבועות בארמון להחלמה, והוא לא הבין מה קרה פה. בשבועות שהוא החלים, הוא אמר, אולי בחושך, לא זיהו אותי, חשבו אותי לאויב. אחרי שהוא החלים מכל פצעיו, אמר, אני חייב לברר את העניין. עוד פעם הוא הלך, חפש ככה לנער רחוב, ירד אליהם, איך שהם רואים אותו מרחוק, או, יוסי, קפצו עליו, פרקו לו את כל העצמות. עוד פעם פינו אותו, הגיע לארמון, התרפא, אמר, טוב, פעם, פעמיים, לא אידיוט, לא ירד יותר, לא ירד לרחוב, נשאר בבית, בארמון, גדל, המשיך עם גדי המלכות, עם גינוני המלכות, עם השיעורים, והתפתח להיות באמת נסיך הראוי למלוכה. ביום מן הימים, הודיעו הרופאים שנשאר למלך שעות, אולי ימים ספורים לחיות. הוא הזמין את הנסיך שכבר היה בן 30, למיטתו, לתת לו את הצוואה האחרונה. ועם כל הדברים שהוא אמר לו, ועם כל ההסברים שהוא נתן לו, הוא גם אמר לו, אני רוצה להגיד לך הוראה אחת חשובה מאוד, לפני שאני הולך לעולמי, ואתה מקבל את המלכות, ונהיה מלך על כל המדינות האלה. אמר, כן אבא, כל מה שתגיד. אמר לו, אתה זוכר שהיית ילד, נער בן 15-16, והיית הולך לרחוב, והיית הולך עם כל מיני פושטקים? אמר לו, כן אבא, צערי אני זוכר את התקופה האגומה הזאת. אמר לו, היום אתה כבר גבר בן גוברין, ואתה כבר ראוי למלוכה. אבל אתה זוכר שהיו גם נערים שירביצו לך? אמר, כן אבא, אני זוכר, לצערי אני זוכר את המכות עד היום, ויש לי צלקות על כל הגוף, שלא תעז להיפרע מהם. למה עוד יום יומיים זה יהיה מלך, יוציא את כולם להורג. אמר לו, אני הזמנתי אותם, ואני שיחדתי אותם, שיקו אותך. הילד ירד על ברכה וצריך לפקוט ולנשק את ידי אביו. אמר לו, אבא תודה, אבא תודה. אם אתה לא היית שולח אותם, איפה הייתי היום? אם לא האיסורים שחטפתי מהם, לעולם לא הייתי חוזר לארמון. אומרים חז"ל, זה בדיוק מה שקורה לנו היום. כל האיסורים שאנחנו רואים בחיים, מחלות, ערבים פה במדינה, אומות העולם, כל הזמן קשקשים, מה ישראל עושה, מה ישראל לא עושה, זה בגלל שאנחנו מסרבים להיכנס לארמון ולקבל את חוקי הממלכה של הקדוש ברוך הוא. החוקים האלה זה התורה, מצוות וחוקי השפעה. וזה העניין של האיסורים. כל איסורים שאדם חוטף באים ללמד אותו שהוא צריך להשתנות לאנשים. כיוון כזה או כיוון אחר, אבל זה תמיד יהיה כיוון של תורה, מצוות ופיתוח יכולות ההשפעה שלנו בתוך הנפש. אז זה מה שלמדנו עד היום. אז בואו נעלה את המאמר ונמשיך מאותה נקודה בעזרת השם. מדמה לסופר הזוהר, עוד כף בית, אני אזכיר, אז הוא אמר שיש לנו הרצון מתחלק לשלוש חטיבות, הבהמיות, כבוד והשליטה, והשכלה, שוב במקומות אחרים הוא מפרט את זה טיפה אחרת, אבל פה הוא פירט את זה לשלושה. ואלו ג' מיני רצונות, מצויים על פי רוב בכל מין האדם, אלא שמתמזגים בכל אחד בשיעורים אחרים, כמו מים שאתה מוזג, יש מים חמים, מים קרים, מה המיזוג, כמה וכמה, כן, מיזוג אוויר, זאת אומרת, יש מכולם את הכל, השאלה מה יותר בתוקף, ומכאן כל השינויים שבין אדם לאדם, וממידות הגשמיות יש להקיש גם כן למידות העצמים הרוחניים, לפי ערכם הרוחני. מה זה עצם רוחני? זה הרצון להשפיע. כמו שאתה רואה את זה ברצונות הגופניים, גם ברצונות הרוחניים יש דרגות ושינויים. באופן שגם נפשות, בני אדם הרוחניות, אשר מכוח לבושה או חוזר, שמקבלות מעולמות העליונים שמשם באות, הסברתי את זה שבוע שעבר, אין להם אלא רצון להשפיע נחת רוח ליוצרון. זאת אומרת, התולדה של האור חוזר, שהוא אור פנימי בנפש האדם, היא יוצרת לנו רצון ליהנות מהשפעה. שהרצון הזה הוא מהות ועצם הנפש כנזכר למות. נמצא אחר שמתלבשת בגוף האדם, מי מתלבשת? הנפש האלוקית. היא מולידה בו צרכים ומחשבות והשכלות. למלות הרצון להשפיע, למלות הרצון להשפיע שלה בכל מילואו, דהיינו להשפיע נחת רוח ליוצרה, כפי מידת גודלו של הרצון לקבל שבה. וביות עצם ומהות הגוף הוא רק רצון לקבל לעצמו. וכל מקרב וקנייניו הם מילואים של הרצון לקבל הזה המקולקל, שלא נברא מלכתחילה, אלא כדי לבערו לחלוטו מהעולם, בכדי לבוא למצב הגימל השלם, שבגמר התיקון, על כן הוא בן תמותה חלה ונפסד. הוא וכל קנייניו אימו. יצל עובר שאין מניח אחריו כלום. מוצג צל עובר בא מספר תהילים, דרך הכתוב, אדם להבל דמה, ימיו כצל עובר. שואלים שם חז"ל, איזה צל? אז אומרים, לא כמו צל של בית שזז לאט לאט, אלא כל החיים שלנו כמו צל של עוף, שאף לנו מעל הראש, ככה עובר, ככה כל ה-70 שנה שלנו, בעצם עוברים מאוד מאוד מהר, ומי שיסתכל איפה הוא היה לפני 10 שנים, יראה ש10 שנים עברו ככה, וגם 20 שנה עוברים ככה וככה, ותעשה עוד כמה כאלה, ואנחנו כבר לא פה. לכן צריך להיות מאוד מאוד ממוקדים בחיים שלנו. אחד העניינים בחיים זה לדעת את המטרה, כי כשאתה יודע את המטרה, אז אתה לפחות הולך לכיוון הנכון. כי אדם שלא הולך לכיוון הנכון, גם אם יצא בשתי מעלות, כל צעד שהוא מתקדם, הוא מתרחק מהמטרה ולא מתקרב אליו. חשוב מאוד לדעת את הכיוון בחיים. אז מה הוא אמר לנו פה בעצם? הוא אמר לנו, שימו לב, זה, המילים שלו הן מילות קודש. כל דבר פה מדויק ומשוכלל כדי שאנחנו נבין בדיוק מה שהוא רוצה להגיד לנו. הוא אמר לנו שבעצם באינסוף, מצב א', ובמצב הג', יש לנו את הנפש האלוקית, הנפש הפנימית שלנו. והנפש הזאת נשארת תמיד. זכה וטהורה, ושום דבר יכול לפגוע בה, שום דבר יכול לפצוע אותה, שום דבר לא יכול לקלקל אותה, אלא מה? שבמצב ביניים, שבין מצב האלף שקראנו לו אינסוף, למצב הסופי שנקרא גמר תיקון, יש את השיטה אלפי שני, 6,000 שנה, שאנחנו מגלגלים לפה, ומוסף עלינו הרצון לקבל שצריך לתקן אותו. למה צריך לתקן אותו? משום שהוא מנתק אותנו מהאלוקות, כי הוא בהיפוך צורה, כפי שהסברנו בשיעורים הקודמים. מה יקרה שנתקן אותו? אותו רצון לקבל שבשפת ענף ושורש קוראים לו גוף, הוא קלה ונפסד ונרכב באדמה. אבל במצב הג' אנחנו צריכים בגמר תיקון לקבל את כל האור והתענוג האלוקי. צריך עוד פעם להחליט את הרצון לקבל. אלא רק מאחר שזה יהיה בסוף התיקון, אז אפשר יהיה להחיות אותו עם אותו מום שלו, הרצון לקבל שמפריד מהבורא, להלביש עליו את תיקוני ההשפעה שעשינו במהלך שיטה אלפי שני, אין כל אחד כאדם פרסונלי ואין כאנושות כולה, או יותר נכון כעם היהודי שיגלגל את זה הלאה, ונוכל בעצם לעשות את מה שנקרא תחיית המתים, כי הדבר הזה שנקרא גוף, או רצון לקבל, או אנוכיות, או אגו, או תקראו לזה באיזשהם שתרצו, יצר הרע, לא משנה. הדבר הזה בעצם אמור להיות קלה ונפסד מיסודו. ולכן אנחנו רואים שאין אדם פה שנולד ונשאר עם הגוף לנצח. הגוף האמיתי שישאר, המהות האמיתי שלנו, זה הרצון להשפיע. בתור נבראים, לקבל על מנת להשפיע, זה נקרא להשפיע. כי אין לנו יכולת להשפיע על מנת להשפיע, זה לא, אנחנו לא יכולים לייצר כל הזמן מציאות כמו האלוקות. אז זה מה שיקרה בעצם בשלב השלישי שדיברנו עליו שהוא גמר תיקון. בואו נמשיך את המאמר. וביות עצם ומהות של הנפש רק רצון להשפיע, שימו לב, זה מילים מדויקות, הרצון של הנפש הוא רק רצון להשפיע, אלא צריך לגלות את זה על ידי התורה מצוות. כמו שהסברנו, גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך, שמבקש דוד המלך. גל זה משום גילוי, כמו גל שמגלה מה שמתחת. כל המהות שלנו זה לגלות את פנימיות התורה. וביות עצם ומהות הנפש הוא רק רצון להשפיע, וכל מקרה וכנעני המילואים של הרצון להשפיע הוא, שהוא כבר קיים ועומד במצב האלף הנצחי, אין סוף, וכן במצב הג' לעתיד לבוא, כלומר תיקון. לפיכך, אינה כלל בת תמותה ובת חילוף, הנפש האלוקית היא נצחית, אלא היא בכל קנייני האימה, הם הנצחיים, חיים וקיימים לעד. אין היעדר פועל עליהם כלום בשעת מיטת הגוף. ועד רבה, היעדר צורת הגוף המקולקל מחזק אותה ביותר, ותוכל לעלות אז למרומים לגן עדן. אתם מבינים מה אומרים לנו פה? תבינו, זה לא בדיחה. זה מקובל אמת, בעל השגות רוחניות בלתי נתפסות. בעל הסולם, רב יהודה לוי אשלג, שהביא נבואות שכבר התקיימו. כל אחד הוא אומר לכם, כשמסיים את השיעור הזה, ילך למראה, יסתכל לעצמו בעיניים, ויגיד לעצמו, אני יצור נצחי. כל אדם יכול להגיד את זה לעצמו. המהות שלי, הנפש שלי, היא נצחית. מה יש לפחד ממוות? מוות הוא חל רק על הגוף, על הרצון לקבל. אבל אם אני רוצה לממש את הנצחיות הזאת, באמת ובתמים, אם זו השאיפה שלי, אם זו המטרה שלי, אם זה הרצון שלי, אני חייב להידבק בחי החיים. ועל זה אומר בעל הסולם בספר מתן תורה, אל תקרא חרות על הלוחות, אלא חירות. שהלוחות, לוחות הברית, נותנות חירות ממלאך המוות. תבינו עד כמה הדברים האלה גבוהים. אנחנו מדברים על חיי נצח באמת. והם רק תולדה של קשר וחיבור עם התורה, עם עם ישראל הסובבים אותנו, על ידי תקשורת עם היכולת הפנימית שלנו. זה המהות שלנו. להשפיע נחת רוח לאחרים. תבינו, זה אנחנו. אנחנו יצורים טובים, אהובים, חביבים, נחמדים. כל יהודי, כל יהודי. עצם המהות שהוא יהודי. עכשיו, זה שהוא כמו הנסיך במשל, מתחפש ולנער רחוב, עושה שטויות, תחפושת. לך את היעלום הכי קדוש שיש. שים אותו בפסולת ובצואה ובביוף. עדיין יעלום, שטוף אותו זה יעלום. כל יהודי זה יעלום. כל יהודי, אני רוצה שתפנימו את זה. כי אנחנו יוצאים היום לרחוב, אנחנו רואים יהודים אחרים, אנחנו מתווכחים איתם, אנחנו רבים איתם ומעצבנים אותם, בכל מיני צורות. אנחנו מתווכחים יעלומים. הבחירה שלנו לראות את היעלום, או לא לראות את היעלום. ובוודאי שכל אחד מאיתנו, אדם שלא אוהב את עצמו, לעולם לא יוכל לאהוב אחרים. אין מציאות כזאת בעולם. אין דבר כזה. אדם שלא יאהב את עצמו באמת ובתמים, לא יכול לאהוב אחרים. אז הוא מסכם לנו בעצם את הנקודה הזאת, ונבהר היטב שהשארת הנפש אינה תלויה כלל וכלל במשכלות שקנתה. כן, הוא פסל לנו כבר איזה מקודם, שבעצם כל מה שאומרים הפילוסופים, אני חושב משמע אני קיים, זה אבלים. כי הלימוד והלמדנות היהודית היא לא לימוד על מנת להשיג עוד ידע, אלא הלימוד הוא להשיג את תכונת ההשפעה. ובכל זאת, הידע נותן משהו. נראה מה אומר. מדבר היטב שהשארת הנפש אינה תלויה כלל וכלל במושכלות שקנתה, כפי דברי הפילוסופים הנ"ל, אלא נצחיותה היא בעצם מהותה בלבד. המהות של הנפש כרצון להשפיע, זה הנצחיות שלה. דהיינו ברצון להשפיע שהוא מהותה. בלי קשר עם אדם, ילמד או לא ילמד, אלא מה? בעניין המושכלות שקנתה, הן שכרה ולא עצמותה. אז אני פה רשמתי למטה איזושהי הערה, איזה מושכלות, מה עדיין ללמד מתמטיקה, ויש שכר על זה? לא. אלא שכר לימוד תורה. שעל מובן כן רבנו מדבר על מושכלות חיצוניות. בסדר, כמובן שאם אדם ילמד כל החיים שלו מתמטיקה, או גיאוגרפיה, או רפואה, או כימיה, או ספרות, אולי יקבל איזה שכר. כל השכר שהוא מדבר שהמושכלות שקנתה הנפש, זה מושכלות של תורה. בסדר? כמובן לא להתבלבל בדבר הזה. טוב, אנחנו נעבור לעוד קפה. אני מקווה שנספיק אותה את כולה. כן, אנחנו נלמד קפה, נראה אולי נמשיך טיפה הלאה, מה שיאפשר לנו הזמן, וניתן לכם אפשרות לשאלות. מה הטעם של רקבון הגוף ותקומתו בתחילת המתים? אני מזכיר אם זו הייתה שאלה, זו הייתה חקירה בתחילת המאמר. וכאן יצא לנו הפתרון המלא של חקירה ה', ששאלנו, כיוון שהגוף מקולקל כל כך עד שאין הנפש מצויה בכל טהרתה, עד שירכב הגוף באפר, ואם כן, למה הוא חוזר ועומד לתחיית המתים? אז עד עכשיו הוא הסביר לנו כמה אותו רצון לקבל הוא לא רצוי ומאוס וצריך לרכב בקבר, אז למה צריך להחיות אותו? וכן, על מה שאמרו חז"ל, עתידים המתים לחיות במומם, שלא יאמרו אחר. כן, למה צריכים לחיות במום שלהם? הוא ייתן לנו עכשיו את הפתרון לשתי השאלות האלה, על בסיס ההבנות והידע שהוא בנה לנו עד עכשיו. תראו, הכל פה, חשוב לי להסביר את הלך המחשבה של בעל הסולם. המחשבה של בעל הסולם, זה לא שהוא סתם זרק שאלות לאוויר, ופה תשובה, שם תשובה. אלא הוא בונה גם את סדר התשובות שהוא נותן לשאלות והחקירות שהיו בתחילת המאמר, על פי סדר הבנתי, הוא בונה את זה. זאת אומרת, הוא מסביר לך קטע, או, עכשיו יש לך תשובה לשאלה ג'. למה לא קודם לאלף? פה המקום להטיל את שאלה ג'. אחר כך אני אעשה לכם, אני אשלח לכם מי שרוצה סיכום עם כל השאלות וכל החקירות וכל התשובות שלהם בקצרה. אבל תראו, כשאנחנו עושים את הסיכומים האלה, הם לא שאלה א', תשובה א', שאלה ב', תשובה ב', שאלה ג', תשובה ג', חקירה א', תשובה א', חקירה ב', תשובה ב', לא. יכול להיות ג', ד', ואז חקירה ז', שאלה ד', ה'. למה? כי הסדר שהוא פורס לנו על פי סדר הלימוד, הוא נתן לנו הרבה כלים, רצונות, חסרונות בהתחלה, עכשיו הוא נותן לנו הסברים, וכל פעם פותח לנו לפי השייכות לסיליבוס הלימוד, כן? למה שהוא מלמד. פה נפטר לנו זה, פה נפטר לנו זה, אבל בסוף אתה יושב, ויש לך תשובות עמוקות לשאלות האלה, זה שאלות שהחיים שלנו תלויים בהם, החיים הרוחניים שלנו.
כן, רציתי לשאול משהו.
כן.
מצפות גשמיות, כן, הם לא מביאים אותך לרוחניות בסופו של דבר.
מה זה לא? מצוות גשמיות? אין דבר כזה מצוות.
מה שעושים כולם ביום יום.
אין, אתה מבין את המילה מצווה? מה זה מצווה? מצווה היא מצוות אותי לאור האלוקי. מה זה מצווה שלא...
גשמיות, זה מה שנקרא שלא לשמה. זה שאתה עושה כן, מצווה.
לא מצוות גשמיות, זה לקיים את המצוות שלא נשמע. אין דבר כזה מצווה גשמית. כן.
מצווה, מה זה מצווה גשמית?
ציווי אלוקי. אלוקי
מצווה. לא לשם שמיים, היא לא על מנת להשפיע.
כן, אבל זה לא נקרא מצוות גשמיות, זה ביטוי שאני לא יודע מאיפה הבאת אותו.
אוקיי, אז לא מצוות גשמיות, בסדר.
מצוות שלא נעשות כראוי.
בדיוק, אוקיי. מצוות שלא נעשות כראוי.
כן.
אז... איך מגיעים דרך המצוות האלה לרוחניות? הרי בסופו של דבר צריך להבין מה זה רוחניות ומה זה מצווה. בלי להבין את זה, איך אפשר להגיע לרוחניות?
אתה שואל, אתה אומר, יש לנו מצוות. וחלקנו מקיימים אותן שלא לשמה. המצווה אמורה לקשר אותי לרוחניות. אם אני לא יודע מהי רוחניות, איך אני אתקן את... איך היא תקשר אותי לרוחניות? זה מה שאתה שואל.
כן.
אוקיי.
כן, כן.
טוב, אז בוא אני אנסה להסביר את זה. בהקדמה לתלמוד עשר ספירות, בעל הסולם מסביר את זה בצורה מאוד יסודית. יש ארבע שלבים שנקראים רשע גמור, רשע שאינו גמור, צדיק שאינו גמור וצדיק גמור. ארבע שלבים כנגד י' ק' ו' ק', של התפתחות של נפש האדם, מהיותו בעצם בדרגה הנמוכה ביותר שרצון לקבל ענת לקבל, עד הדרגה הגבוהה ביותר שרצון לקבל ענת להשפיע. עכשיו, יש כמה שלבים. עד גיל 13 בכלל אין לו תורה מצוות. הוא רק מפתח את הרצון לקבל. הוא גם הסביר את זה בהמשך המאמר. אחר כך הוא מתחיל להתקלל בתורה, ומקיים אותה תקופה מסוימת שלא לשמוע. לא כל קיום תורה מצוות שלא לשמה, מוביל ללשמה. כותב את זה מפורש, וגם תראו את זה בהמשך המאמר שלנו. בעל הסולם כותב את זה בהרבה מקומות. יש הרבה אנשים שמקיימים את התורה שלא לשמה, וזה לא יוביל אותם לקדושה. בייחוד בדור שלנו. ולכן בדור שלנו נפתחה חוכמת הקבלה, שמדברת בדוח אל לב האדם. ישר, בלי משחקים. כשאדם לומד על גמרא, שלא תבין אותי לא נכון, אני חושב שחובה ללמוד גמרא. כשאדם לומד על המלאכה, הלכה זאת אותיות החלה, ללא הלכה אי אפשר להכיל את האור. אדם שמחלל שבת ואומר לכם, לכו אחרי יש בי תורה, אם היה סנהדרין קיימת, הם עושים אותו להורג. צריך ללמוד הלכה, צריך ללמוד משנה, צריך ללמוד גמרא, אומרת, כל התורה שבעל פה, זה לא סותר, אנחנו לא אומרים תלמד קבלה, תלמד את הדברים אחרים. יש מבולבלים שאומרים את זה, שם יעזור להם. זה לא נכון. זה לא נכון. על ידי לימוד הפשט, ותורה שבכתב ותורה שבעל פה, בדור שלנו אפשר להוסיף את לימוד חוכמת הקבלה, וזה כבר ביחד יאזן את הנפש להבין מה זה להשפיע. איך לקשר את המצווה להשפעה?
אם האדם לומד 90% מצוות שלא לשמה, ו10% לשמה, הוא לא יכול להגיע לרוחניות. צריך, ועד הסולם נדמה לי שאפילו הוא אומר שצריך להמעיט, אפילו
לא, שוב, זה, תשמע, תקשיב, זה משהו פרסונלי. אתה לא יכול להגיד על בן אדם 1.90, ועל בן 1.50, זה משהו אישי, כל אחד יפה התפתחות שלו, לכן צריך רב. כדי להתפתח, אין בעל הסולם אמר, זה הרבה דמיונות, בעל הסולם אמר. בעל הסולם, צריך לדעת, זה לא, התורות האלה צריכות להיות מלוות עם רב. זה בדיוק המשמעות של רב, לכן בעל הסולם אמר, זה לא בעל הסולם, זה כל תורות החסידות עבדו ככה, וכל היהדות כולה ממשה רבנו ועד היום, ועוד לפני משה רבנו. גם יעקב הלך ללמוד אצל שם ועבר, בישיבת שם ועבר, שתי ישיבות שונות. הוא ברח מיסב, זה פשוט הפרשות שהיו לו מזמן, אז אנחנו ככה נהנים לגלות מהם הרבה יופי. הלך, הוא לא ברשר לסב, הוא הלך 14 שנה, היה למד של שם, אחר כך הולך לישיבה אחרת, למד של עבר, בישיבת עבר, כל אחד עם אותו משהו אחר. אנחנו צריכים 3 מרכיבים כדי להתפתח, זה רב וספרים וחבורת לימוד. אם אין לך את הדברים, 3 המרכיבים האלה, אז באיזשהו שלב הדברים האלה בדרך כלל ייפלו. מה זה רב? לשון ריבוי, הרב הוא כבר מכיל הרבה אור, הוא כבר למד את הכתבים לפני, הוא קיבל את זה ממישהו אחר, הוא מעביר את זה לתלמידים בצורה הנכונה, כי אחרת, שוב, אתה מבין מה אתה אומר, רק שנייה, אתה מבין מה אתה אומר, יש פה בלבול, 10%, 90%, להמעיט, לא נכון, יש אנשים שאני אומר להם לא ללמוד קבלה, חד משמעית. יש אנשים שמגיעים אלינו, 50 בתשובה רוצים ללמוד תלמוד 10 ספירות. הם לא יודעים ללכות שבת. הם חיילים שבת בטעות, לא בכוונה, יש להם כיפה על ראש הכל. הם לא יודעים ללכות שבת פשוטות, שהם מלכת הוצאה מרשות לרשות, והם רוצים ללמוד טס. לא נכון. תבססו קודם את תנו בסיס ליהדות שלכם. תלמדו ללכות שבת, ללכות נידה, תלמדו קצת, תתחילו ללמוד משנה, תתאמו קצת הגמרא. אחר כך תשלבו במקביל לפנימיות התורה. אבל אין דבר כזה, אדם שלא יודע הלכה, או מתנגד להלכה שלנו ולומד, זה לא יתקן אותו, זה אסטרונאוטיקה וזה אסטרונאוטיקה. צריך לשלב את שניהם. טוב, אז בואו נמשיך. והעניין תבין היטב ממחשבת הבריאה עצמה. דהיינו ממצב האלף, זוכרים אין סוף, מחשבת הבריאה, לתילו לנבריו, אותו דבר. והעניין תבין היטב ממחשבת הבריאה עצמה, דהיינו ממצב האלף, כי אמרנו, כיוון שהמחשבה הייתה להנות לנבריו, הרי הכרח הוא שוודאי ברא רצון גדול, מופרז עד מאוד, לקבל כל אותו השפע הטוב שבמחשבת הבריאה. כי התענוג הגדול והרצון לקבל הגדול, עולים בקנה אחד. זאת אומרת, על פי מה נמדד התענוג של האדם? אדם עכשיו התעורר משעות שינה רבות. אבל לא עייף. מתח את העצמות, נטל ידיים, אמר מודה אני, שטף פנים, פורר קצת, שתה כוס קפה. עכשיו אמרו לי, בוא תחזור לישון, יש לך עוד קצת זמן לישון. הוא לא רוצה, הוא לא עייף. אדם סיים ארוחת שבת, עם הפיצוחים שאחרי. הכל, סיים, אכל מפוצץ, לא יכול להכניס עוד גרם. שים מפניו עוד סטייק הכי טעים שיש. הוא לא יכול, הוא מלא. מידת התענוג היא כמידת החיסרון, כמידת הרצון. אוקיי? זה מה שאומר לנו פה. ממשיך ומבאר, ואמרנו שם שהרצון לקבל הגדול הזה, הוא כל חומר המחודש שברא, מפני שאינו נצרך כלל יותר מזה כדי לקיים מחשבת הבריאה. ומטבע פועל השלם, שאינו פועל דבר מיותר. כן, שאומר בשיר הייחוד, מכל מלאכתך דבר אחד לא שכחת, לא הוסרת ולא הדפת. כן, זאת אומרת, מה הבורא היה צריך לעשות? הוא רצה להטיב לנברר. אז מה הוא ברא? מכונות משומנות שצורכות תענוג בכל שנייה. ואיך קוראים להם? אנחנו. זה השם של המכונות האלה. אדם כל היום מחשבן ליהנות, כל היום, כל היום, כל היום. במודע או שלא במודע. אתם יודעים כמה פעולות איברים פנימיים עושים בשביל שנקבל הנאה? שמעתי שבשינה הכבד עושה 500 פעולות שונות. למה? כדי שיהיה לנו טוב. אדם מתלבש בצורה מסוימת, שנה תנוחה בלילה, כן, יוצא לעבוד, מתחתנים, אנשים מתחתנים, אבל כל הפעולות האלה הן במטרה אחת, להשיג איזושהי הנאה. מידת התענוג מהנאה הוא כמידת הרצון. אז אם הבורא רצה להנות לנו, לתת לנו הנאה, מה הוא צריך לברור? רק רצון לקבל. זה הכל, תבינו כמה זה פשוט. המערכת היא מאוד פשוטה, היא לא כזו מצובכת. נכון, מסתעפת, בטס להמון המון 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 השתלשלויות והתפרטויות ועולמות ופרצופים וספירות ומהלכים, אבל באמת, אם אתה מבין את זה בפן החסידי של זה, זה די פשוט. וזה מה שמסביר לנו פה. כן? מפני שאינו נצרך, הבורא לא נצרך כלל, ליותר מזה כדי לקיים מחשבת הבריאה. מחשבת הבריאה הייתה לענות לנברר, ומטבע שפועל השלם אינו פועל דבר מיותר, כן? כמו שכן שאומר בשיר הייחוד, מכל מלאכתך הדבר אחד לא שכחת, לא הוצרת ולא ידפת. כל מה שהיית צריך לברות את הרצון לקבל, וגמרנו. עכשיו אנחנו רוצים לקבל את התענוג ופועלים לזה. הבורא רוצה להטיב לנו. אז כבר מלאכת הבריאה נשלמה. אוקיי? Okay? עכשיו, תיקון הבריאה זה עלינו, הנבראים. יש הרצון מחשב את הבריאה, ויש תיקון הבריאה. גם אמרנו שם שהרצון לקבל המופרז הזה, הוא שר לגמרי ממערכות הקדושה, וניתן למערכת העולמות לתומה. זוכרים, היה לנו אביה לתומה ואביה לקדושה? באביה לתומה היה כל רצון לקבל, באביה לתומה, סליחה, באביה לקדושה היה כל הרצון להשפיע, ובאביה לתומה כל הרצון לקבל. ובזה נמשך לעולם הזה גוף ונפש, לשיט אלפי שני. שממנה מציאות הגופים וכלכלתם וכל קניינם בעולם הזה, עד שהאדם משיג י"ג שנה, שעל ידי עסק התורה מתחיל להשיג נפד לקדושה, שמתפרנס אז ממערכת העולמות לקדושה, לפי מדגת גדלות הנפש לקדושה שישיג. אז הנה התשובה לשאלה שלך אברהם. אתה שאלת איך? איך הוא ישיג את זה? הוא אומר, מיעוד ג' שנה, על ידי עסק התורה מתחיל להשיג נפש לקדושה. מתחיל ללמוד מהתורה איך להיות משפיע. רק מהתורה והמצוות. אין דבר כזה שאדם מקיים תורה ומצוות ולא משתנה. נכון, יש בזה שלבים, יש בזה דרגות. בעבר, לפני 200 שנה, אנשים יכלו להגיע לגמר תיקון, גם בלי ללמוד את הכתבים האלה. תלך לכל ספרדי, תראה שיש לו איזה סבא, או אח של סבא, או סבא רבא, שהיו קדושי עליון, וזה נכון. היו נשמות הרבה יותר זכות. יש לנו ירידת הדורות, והרצונות נהיים אגרסיביים יותר, ככל שמתקרבים לגר תיקון, נקרות של נשמות של עקבה דמשיכה, לעקב של האדם הראשון, מאוד אגרסיביות, ובלי התרופה החזקה שכמת קבלה, היום זה בלתי אפשרי, כמעט בלתי אפשרי. אני לא אגיד בלתי אפשרי, כי יכול להיות, אני לא מכיר את כולם, אולי יש אנשים קדושים, שהגיעו לקדושה העליונה, גם בלי זה, לא יודע. מה שאני לא יודע, אני לא אומר. גם אמרנו לאיל, הוא כאילו מסכן לנו עכשיו את הכל, כן? גם אמרנו לאיל שבמשך שיטה אלפי שני, הניתנים לנו לעבודה בתורה המצוות, אין שום תיקונים המגיעים מזה אל הגוף. כן? זאת אומרת, התיקונים הם לא לרצון לקבל, לא לגוף. דהיינו לרצון לקבל המופרס שבו. וכל התיקונים הבאים על ידי עבודתנו, הם מגיעים רק לנפש, שעולה על ידיהם במדרגות העליונות בקדושה ותארה. תראו, מה זה? זה בומבה השורות האלה. כאילו כל הזמן אמרנו שהתיקון הוא לגוף, שאדם לומד לתקן את הרצון לקבל, ולהיות על מנת להשפיע. הוא אמר, לא, אנחנו לא תסכים עם הרצון לקבל בכלל. תסכים רק עם הרצון להשפיע, לומדים להשפיע. אז איפה יתוקן הרצון לקבל? מתי? שפורשו רק להגדלת רצון להשפיע, נמשך עם הנפש. ומטעם זה, סוף הגוף למות ולהיקבר ולהירכב. שמתם שזה אותו, אותיות, כן? קבר ורקב. קרוב. כי לא קיבל לעצמו שום תיקון. הגוף לא קיבל תיקון. עדיין. אכן, אי אפשר שישאר כך, כי סוף סוף. אם יאבד הרצון לקבל המפרס שבעולם, זאת אומרת, אם יקלה הגוף באפר, אנחנו נראה עכשיו על הענף הגשמי, לא תתקיים חס ושלום, מחשב את הבריאה. דהיינו שיתקבלו כל התענוגים הגדולים, אשר חשב לענות לנברא. שהרי הרצון הגדול והתענוג הגדול, עולים בקנה אחד, אמרנו, אם תבינו את הבעיה שהוא מקשה, הוא אומר שאנחנו נהנים לפי עוצמת הרצון לקבל. עכשיו אדם מפתח את הרצון לקבל, נהיה דתי, בסדר? עכשיו הוא גם לומד את הרצונות לקבל הרוחניים. עכשיו הוא גם רוצה לקבל את הרצון הרוחני, טענה הרוחנית, עוד יותר רצון לקבל גדול. מי יותר גרוע, דתי או חילוני? אלא מה, כשהוא לומד את היהדות, הוא גם לומד להשפיע. הוא מתקן את הנפש הפנימית שלו. הוא מתקן את הנפש הפנימית שלו בצורה כזו, שכבר תראו מה המהלך שהוא מביא שיקרה. הוא נהנה פה לשאלה החמישית, אני מזכיר לכם. לחקירה החמישית. הוא כבר מסיימים ואני אתן לכם שאלות. ובשיעור שנמעט הרצון לקבלו, הרי בשיעור ההוא נפחתים התענוגים והנאה מן הקבלה. כן, הרי כמה שאדם בעצם מאבד את הרצון לקבל, אז הוא גם מאבד את ההנאה, את הרצון ליהנות, את היכולת ליהנות, לא את הרצון, את היכולת ליהנות. וכבר אמרנו שמצב א' מחייב בהחלט את מצב הג', מצב א' אין סוף, אני מזכיר לכם, מחייב את הגמר תיקון, שיצא בכל השיעור המלא שבמחשבת הבריאה, שבמצב א', סליחה, וכבר אמרנו שמצב א' מחייב בהחלט מצב הג', זאת אומרת האין סוף מחייב את גמר תיקון, שיצא בכל שיעור המלא שבמחשבת הבריאה שבמצב א', לא יחסר ממנו אף משהו. ולפיכך מחייב המצב א' את בריאת הגופים המתים. זאת אומרת, בגלל שמצב א' הוא רצונו לטיב לנברא, אז הוא מחייב את זה שיהיה גוף בגמר תיקון. אם לא יהיה גוף ורצון לקבל, למי הוא יענה? כלומר, הרצון לקבל המופרץ שלהם שכבר קלה ונפסל ונרכב במציאות הבית, מחויב לעמוד לתחייתו מחדש בכל גודלו, בכל גודל שיעורו המופרז, בלי מצרים כלשהם, דהיינו בכל המומים שהיו בהם. ואז מתחילה עבודה מחדש, כדי להפוך הרצון לקבל המופרז, וזה שיהיה רק בשיעור להשפיע. כל העבודה שעשינו בעצם, של תיקון הנפש, מתחברת בתחיית המתים, הגוף שקם לתחייה. אז הוא קם לתחייה כרצון לקבל, כגוף גשמי, כביכול, ואז נכנס בו כל התיקונים של הנפש, ואותו הדבר המתוקן יקבל את כל האור בגמר תיקון. ואז הרווחנו פי שתיים. א', שיש לנו מקום לקבל הטוב והנועם והארוך שבמחשבת הבריאה, מכוח שכבר יש לנו גוף המופרז מאוד והרצון לקבל שבו, העולה בקנה אחד עם התענוגים הללו, התענוגים המופרזים שרצה הבורא להיטיב. ב', מה הרווח השני? שמתוך שקבלתנו באופן הזה, לא תהיה רק בשיעור להשפיע נחת רוח ליוצרנו. הרי קבלה זו כהשפעה גמורה נחשבת. הובנו גם להשוואת הצורה שהיא הדבקות, שהיא צורתנו במצב הגימל, הרי שבמצב האלף מחייבת קריאת המתים בהחלט. זאת אומרת, מה אומר לנו פה? אנחנו נסיים פה, רק נסכם. שבעצם, תראו כמה הדברים האלה יפים, כמה הדברים האלה עמקים, וכמה הדברים האלה מסדרים לנו ראייה ותפיסת מציאות אמיתית, אמיתית. אומרים שחזל לא פחדו מהמיטה. למה לא פחדו מהמיטה? היו כאלה שבחו לפני המיטה, שאו תלם תבוכים, אוקיי, אנחנו לא יכולים יותר ללבוש ציצית. מצווה כזו פשוטה לא נוכל לקיים בעולם הבא. בעולם הבא, אנחנו לא יכולים להתפתח אלא על ידי מה שהשארנו פה, כמו ילדים שעושים מצוות, או נרקענו מפעלים, מפעלי תורה, או משהו, קטענו ספרים, או משהו שיקדם אותם. בעולם הבא אפשר לעשות מצוות. טוב, אני מדבר על עולם הנשמות עד חיית המתים, כן? יש מחלוקת. מה זה עולם הבא? לא מחלוקת, יש שתי גרסאות. בחזל, באחרוני, מה זה עולם הבא? חלק טוענים שזה עולם מתכוונים, כשאומרים עולם הבא, לעולם שאחרי שהגוף נפטר עד חיית המתים, אבל רוב מי שמדבר על עולם הבא בכתבי חזל, גם בגמרא, מתכוונים לעולם הבא שלאחר תחיית המתים. שאין לנו הרבה ידע עליו, דרך אגב. חזל לא כתבו כמעט על האלף השביעית והשמינית והתשיעית העשירית, אנחנו לא יודעים. כתבו בעיקר על שיעית האלף השני, כי זה מה שאנחנו צריכים לתיקון שלנו. 6,000 שנה אלה, מה מעניין אותנו פה? איך אני יכול להשיג את האור האלוקי מבחינת עולמך תראה בחייך? אז הוא אומר בעצם שכל ה... למה... מה הוא שאל, למה צריך את תחיית המתים ולמה צריכים לקום במומם? אז הוא עלינו לשאלה הראשונה. צריכים את תחיית המתים כי המוות חל על הגוף שהוא מסמל את הרצון לקבל. והוא לכתחילה נברא הרצון לקבל, אמרנו מה זה בריאה? לבר, לצאת לחוץ. יצא מחוץ לאלוקות משהו חדש, בריאה חדשה, כי הוא אין לו רצון לקבל, והבריאה הזאת, הכלי הקבלה, בהם צריך להתקבל האור. אז הם מחויבים לצאת במצב הגימי. לכן מחויבים להקים את כלי הקבלה שבענף הגשמי זה הגופים. הגופים חייבים לקום לתחייה. אלא מה כל התיקונים שעשינו בשיט האלף השני, יחולו על אותו גוף, וזה הנפש הקדושה שאדם השיג, ואז זה יהיה רצון לקבל, באמת להשפיע. ובשלב הזה, האדם הוא בדבקות, ונקבל את האור האלוקי, אבל לא נפרד ממנו, כי זה לא שינוי צורה כמו היום. וזה בעצם התכלית. זה כל מה שקודם חזל, שהעולם זה בפרוסדור, ושם זה הטרקלין, וכן הלאה, וכל הדימויים והמשלים, שפה זה רק התהליך, אבל התכלס זה לא כרגע, לא בשיטה אלפי שנים. בסדר? טוב, מי שרוצה עכשיו, ירים יד דרך התוכנה או פיזית, יוסף יפתח לכם לשאלות, ואם תשאלו ביוטיוב, מי שנמצא, אנחנו גם נשתדל להשיב לכם, תוכלו לשאול בצ'אט, ולאחר התשובות, נפרד לשלום.
שלום רב.
כן.
אם הבנתי טוב, שבתחיית המתים, צריך שיהיה הגוף והעמום, כדי שיהיה לנו רצון לקבל מהבורא. אבל אנחנו נשארים עוד פעם ברצון לקבל על מנת להשפיע, ולא רק להשפיע. אם אנחנו במצב כזה ש...
לא נתתי את השאלה, סליחה.
כל מה שאמרנו שבתחיית המתים יהיה לו תיקון של רצון לקבל.
כן, בתחיית המתים...
במצב ב', אנחנו צריכים לעשות תיקון לקבל על מנת להשפיע. ובתחיית המתים, אנחנו צריכים להגיע לרצון להשפיע מוחלט.
לא.
למה לא?
אין, מבחינת הנברא, מקבלת להשפיע, זה משפיע. הוא אמר לנו, זה בתחילת המאמר.
כן, אבל זה אנחנו צריכים לעשות במצב ב'. או מה יהיה בתחיית המתים.
נכון, אבל השלמות של זה, הוא יגיד את זה עוד כמה, ממש בסוף האות הבאה, הוא יסביר לנו, שתחיית המתים יכולה להיות רק בסוף שיטה אלפי שני, דרך אגב, זה לא חייב 6,000 שנה, אם אנחנו מזרזים את זה הלימוד תורה, זה הרבה פחות. למה? כי צריך להיות כל התיקונים של הנפש. פשוט בתחיית המתים זה יקרה בשלמות. בתהליך של העולם הזה, אפשר לעשות את זה באופן חלקי. גם אם אדם יהיה ממש ממש מתוקן כולו, את לב האבן הוא לא יכול לתקן, חוץ מכמה נשמות בודדות שיועדו לזה, כמו שסיפרנו משור שעבר ליעקב אבינו, כמו רשבי, או מעט מאוד אנשים שמגיעים לגמר תיקון בחייהם, כולנו נצטרך לעבור בעצם את המיטה הגשמית, ושם יתוקן לב האבן, ושאנחנו לא אמונים לתקן אותו בכלל, זה לא התפקיד שלנו. אבל את רוב תכונות הנפש, על ידי תורה המצוות אנחנו יכולים לתקן, ובאופן הדרגתי וחלקי, לראות כל הזמן יותר ויותר את האור האלו, כי לכן האמונה, האמונה מתעמתת. זה לא אמונה עיוורת, כל הזמן מאמתים לנו עוד כמה האור האלוקי הוא טוב.
סליחה רב, אני לא מבין. מה זה התיקון המום בתחיית המתים?
אז זה פשוט באות הבאה. מה שהתיקון שהמומים, מום זה חיסרון. מה זה מום? כתוב בעקדת יצחק, אל תעשה לו מאום. כן, שהוא אומר המלאך, לפני שהוא שוחט אותו, בא מלאך ואומר, לא לעשות לו מאומה. מאומה זה ישון מום. מום זה חיסרון. אם אדם פוצעים אותו, נהיה לו חיסרון. החסרונות צריכות להקים לתחייה. אנחנו קוראים לזה בענף גוף. זה לא דווקא הגוף הזה, אלא החלק הבהמי שלו, הפנימי.
אבל זה הרצון לקבל, זהו.
נכון, נו.
אבל אם זה הרצון לקבל, לא יהיה לנו רצון לקבל על מנת להשפיע, יהיה לנו רק רצון להשפיע.
לא, מה פתאום? בטח שיהיה לנו רצון לקבל להשפיע. אם לא יהיה רצון לקבל, הוא אמר לנו, תסתכל, בוא אני אראה לך את זה פשוט, תסתכל, הוא אמר לנו את זה, שאין הבדל בין הנשמה, בין העצמים הרוחניים לגשמיים, שניהם רצון, הנה, הן חומר העצמים, תסתכל כתוב, הן חומר העצמים הרוחניים, והן חומר העצמים גשמיים, אינן לא פחות מיותר, בחינת רצון לקבל, מה זה החומר הרוחני? הרצון להשפיע, אלא יש אחד שנהנה לקבל רק לתועלת עצמו, ויש אחד שהתפתח ונהנה להשפיע על אחרים, כמו שאתה נהנה להשפיע על הילד שלך. כשאתה קונה לילד שלך, אתה לא מרגיש חיסרון. כשאתה נותן דוח, אתה מרגיש חיסרון. למה? כי לנהל שלך אתה מרגיש שאתה משפיע לו, אמיתי. אותו כסף, 500 שקל, תיתן לבן שלך, אתה תהנה מזה. 500 שקל שתיתן כנס, לא תהנה מזה. אתה מבין? ההנאה להשפיע היא הנאה כשלעצמה. רק צריך להשיג את זה. יש אדם שגם שייתן דוח הוא יהן. הוא ישמע, השפעתי למדינה. Okay. כן, ברוך, בכבוד. אתה יכול לפתוח לו, יוסף?
דבר אחד, רב כל הזמן אומר על רצון להשפיע, בעל סולם אומר על רצון להשפיע, שתורה היא מלמדת רצון להשפיע, להשפיע, להשפיע. אני שואל, למה עולם החרדי לא הולך להשפיע עם נשק ולנצח את האויבים שלנו?
טוב, אז קודם כל ביקשתי שיעור שעבר, רגע, אני אגיד, ביקשתי שיעור שעבר שאנחנו מנסים לא להתעסק פה בחילות ולשון הרע. דבר שני, העולם החרדי, בתור מישהו שלא נולד חרדי וחרדי היום, אני יכול להגיד לך שזה העולם עם הכי הרבה חסד שפגשתי בחיים. הסתובבתי הרבה בעולם. אין לך מקום עם חוברות ככה ענקיות, כמו ספר טלפונים, עם כמות גמחים כזאת, לא תמצא באף חברה. לא בין היהודים ולא בין הגויים. אוקיי? אז אני לא עכשיו מדבר על חברה חרדית. נכון? יש מחסום אדיר בין לימוד של החרדים בחוכמת הקבלה, אתה צודק, וזה צריך לבוא על תיקונו. אבל אני באמת מבקש בשיעור הזה לפחות להתרכז בביקורת על החברה וביקורת אנשים, אני לא אומר לא להגיד אותה, ואני לא אומר שאני לא אגיב לזה, אבל אני פחות רוצה להיות עסוק בזה, כי בסופו של דבר כל אחד יכול לתקן רק את עצמו, והלוואי ואני, ואני אומר את זה בשידור חי, הלוואי ואני אצליח לתקן בחיים שלי מידה אחת מקולקלת שיש לי, זה לא דברים פשוטים. לצאת ולבקר את כל העולם, בשביל זה יש רשת ב', מה אתה צריך אותי?
רב דיבר כל הזמן או תורה או ייסורים. ואני אישית בחיים שלי ראיתי גם בתולדות עם ישראל ככל שעולים יותר למעלה, היסורים באים באמת, אם עולים באמת למעלה, היסורים באים בצורה נוראית.
לא רואה נכון. בשיעור שעבר אמרת שלא ראית באף מקום שבעל סולם מתייחס לבית המקדש. בדקתי את הנושא, הוא מתייחס לבית המקדש קרוב ל-500 פעם בכתבים שלו. לא כל מה שאתה רואה, זה המציאות הנגלית לכולם. נכון, יש איסורים בכל דרגה, ויש איסורים גם לצדיקים. השאלה היא לא מה אתה רואה, איך הצדיק חווה את זה. זאת אומרת, נכון, יש איסורים, אנחנו לא אומרים, כי אנחנו לא מגיעים לתכלית באמת. אדם שהוא נקי, כן? אני לא מעיד על עצמי, כן? אני לא מה שאני חושב נקי, חף מכל פשע, מה שנקרא. לא. קשה מאוד למצוא היום צדיקים כאלה ברמה הזאת שיכולים, באמת אין לנו יותר, לא רב עובדיה, לא בבא סאלי, אני לא מכיר עוד הרבה שהיו בדרגות האלה, באמת, רב קניבסקי, כל אנשים ברמה מאוד מאוד גבוהה. אבל אני יכול להעיד לך שמשיחות, גם עם אנשים ברמה הזאת, הם רואים רק טוב. גם אם יש להם איסורים, הם רואים, חווים את זה כתבה אלוקית, ובעל הסולם מסביר את זה בהקדמה לתלמוד עשר ספירות, שהצדיק ש... יש צדיק שאינו, רשע ורע לו, רשע וטוב לו, צדיק שרע לו, צדיק וטוב לו. צדיק שרע לו זה צדיק שהרע ברשותו, שהוא השתלט על כל הרע, והוא רואה שכל מה שקורה לו וקרה לו בכל החיים זה רק טוב, וצדיק שטוב לו זה גם שהוא רואה את אותו דבר על כלל האנושות, בכל ההיסטוריה. מאחר שאנחנו לא שם, אז אתה רואה, חברות שאתה חושב שהן פחות טובות, איסורים שאתה חושב שהן באים מהמדרגה, כי אתה פשוט לא נמצא במדרגה הזאת של היכולת לראות את הטוב האלוקי. פשוט מאוד, זה לא אני אומר, זה תקרא את הקדמה לטעס. מילים פשוטות, כמו הקדמה לספר הזוהר, זה מילים שבאו להבהיר לעם את העקרונות האלה. טוב, אז לא נשאר לי, אלא לברך את כולם, בתיקון אמיתי של כולנו, ושנראה בעזרת השם נשיח צדקנו בתחיית המתים ממש, ולא רק בכתוב, אלא במעשה. ותודה רבה, שיהיה ערב טוב, אנחנו מפגישים בלי נדר ביום רביעי בשעה 9 כרגיל. כל טוב לכולם, ברכה והצלחה.